כל חי אונליין, 93fm.co.il.
ג'יץ', זיכרונו לברכה, בן 22 מאפרת, שנהרג אמש מפליטת כדור בתאונת אימונים שהראה בחברון. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי טרם התרגיל לא בוצע נוהל פריקת נשקים כנדרש. בצהל הוחלט שלא להעמיד לדין פלילי אף קצין בתאונה המבצעית שבה נהרג סרן ישי רוזלס, זיכרונו לברכה, לפני כשנה וחצי בצהלים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הפרקליט הצבאי הראשי הורה עם זאת על העמדתם לדין משמעתי של מפקד מרכז האימונים באש, קצין בדרגת אלוף משנה, ושל מפקד הגדוד בעת האירוע. בנוסף יעמדו לדין שני החיילים שהיו מעורבים בירי עצמו. התקרית החמורה הראה במהלך חזרה גנרלית לתצוגת תכלית של תרגולת צבאית לקראת תצוגה לחניכים בקורס מגדים וממפיים. במסגרת התרגולת, כוח ביצע ירי מרגמות לעבר מטרה שגויה, כתוצאה ממנה נהרג סרן רוזלס, ששימש כמפקד מחלקה בגדוד נצח יהודה. רוזלס עלה לארץ ממקסיקו ולמד בישיבה בירושלים. לוחם מג"ב נפצע הערב קל בפניו בסילואן, לאחר שכמה צעירים ערבים התקהלו סביב הכוח שנכנס לשכונה. שני חשודים נעצרו. המרוץ לרשות מפלגת העבודה, סקר של חדשות 2 שפורסם הערב, מלמד כי אילו אמיר פרץ יעמוד בראשות המפלגה, תקבל מפלגת העבודה 15 מנדטים, לעומת 14 שתקבל המפלגה אם יעמוד בראשה המועמד אבי גבאי. בתוך כך נפגשו הערב בירושלים אבי גבאי ואראל מרגלית. מחר צפוי מרגלית להיפגש גם עם אמיר פרץ. בארצות הברית מגדירים את הניסוי הבליסטי שביצעה אתמול צפון קוריאה כאיום שטרם נראה עד כה. בפנטגון מזהירים כי השיגור הוא צעד שעלול להוביל להסלמה ולפגיעה ביציבות האזור. דובר הפנטגון ג'ף דייביס הבהיר עם זאת כי ביכולתו של צבא ארצות הברית להתמודד עם כל איום הנשקף מהטילים הבין יבשתיים של קוריאה הצפונית. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי דרישות מדינות המחרימות את קטר אינן מתקבלות על הדעת. בריאיון לערוץ צרפתי אמר ארדואן כי הוא ימשיך להיות נאמן לקטר. מוקדם יותר הערב הודיעו שרי החוץ של המדינות המחרימות כי קטר דחתה את רשימת הדרישות שהציבו. נשיא מועצת רחמי התורה מרן ראש הישיבה החכם שלום כהן יצא הערב בקריאה לבחורי הישיבות העולים לישיבות גדולות לשמר את סדרי הישיבה עד לסוף הזמן. צריכים להקפיד ולהמשיך בסדרי הישיבה עד לסוף הזמן, כי אפשר לאבד בזה כל מה שהשיגו בשלוש שנים, אמר הרב. ולסיום, תחזית מזג האוויר.
בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג.
מחר תורגש הקלה נוספת ביומס החום והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ביום שישי דומה ובשבת התחממות קלה.
בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג.
כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב עם ירצה השם מחר בשעה 7 בבוקר עם מהדורות נוספות. בצוות מדי אור, זאב סגל ודוד קליגר, אני נדב ארבל מאחל לכם לילה טוב ושקט.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים. אנחנו נמצאים בין התאריכים של ט' תמוז ל-17 בתמוז, הימים שבהם התחזק הרעב בירושלים בזמן המצור של חיל נבוכדנצר, עד שנפקעה בזמן חורבן בית שני ב-17 בתמוז. העיר נפקעה מצפון. ולכן הערב נערוך סיור וירטואלי ברובע המוסלמי בעיר העתיקה של ירושלים, שימצא בחלק הצפוני של החומה. אנחנו נעשה את הסיור עם עורך דין שבתא אסחריה, נבקר את התושבים היהודים ליד שער הפרחים, שגם זה נמצא בצפונה של חומת ירושלים, נשמע משירי ירושלים, וכרגיל אנחנו פותחים עם שירה של הגברת שלמית אייזנבך, ערב טוב לילה טוב.
ערב טוב, לילה טוב, יש לנו הערב שני שירים.
בבקשה.
אחד בשביל השבוע שעבר שלו, לא הייתה תוכנית.
טוב.
אז קודם כל, אנחנו, ברוך השם, השבוע כבר נכנסנו לחופש הגדול. החופש הגדול.
כן.
הנה הוא הגיע, והוא כבר פה. לפחות עוד חודשיים לא יזוז מפה. הוא נקרא בשם החופש הגדול, את לנפוש, לנוח, לשמוח ולגדול. הילדים שמחים, ההורים פחות, המורים משחררים צוער הנחות, גם הם הורים, וממתינים להם הילדים. איך מנפטים בין שלל התפקידים? ביום הראשון האווירה חגיגית, ביום השני ממלאים איזו גיגית, הילדים אוהבים להשתכשך במים ולהפריח בועות סבון עד לשמיים. הצלחנו את הילדים להשיג שעתיים, ומה הלאה? השעה היא רק שתיים, ארוחת צהריים, על מנוחה לא מדברים. אבל האמא המורה רוצה להרפות שרירים. הבטחות ופרסים, מדבקות ופנסים, רק תהיו בשקט, השינה נדבקת לריסים. את מנסה לשקוע בשינה עמוקה, נדמה לך כי הצלחת לדאוג לתעסוקה. השינה נמשכת דקות אחדות, את מתעוררת בבעלה לשם הצרכות חדות, מנסה לאתר את מהות המהומה, שערה בחוס מים הלא מהומה. את מגיעה את הרוחות, מפייסת בליטוב, כל אחד זקוק למעט טפטוף, מילה טובה, ממתק או חיבוק, פרס מדבקה ואולי גם חיזוק. את חוזרת לנוח, מנסה להירדם, השנה ממך והלאה, פשוט מנסה להתנמנם. להכין את כולם ליציאה לגינה, כריכים, שתייה, נשנשים ומנגינה, לעת ערב את חוזרת עייפה כדווי, מקלחות, סיפורים ועבודה עד בלי די. בשעת ערב מאוחרת, כאשר כולם כבר נמים, את פשוט משוררת כמה טוב ומנעים. יומיים כבר עברו מהחופש הגדול, שהסבלנות לא תיגמר והחסד לא יחדול. להשקיע מחשבה, להיות יצירתית, ההוצאות של החופש הן בור ללא תחתית. תודה לך בורא עולם, זאת הזדמנות להשקיע בכל אחד מהילדים את הטוב להטמיע. יום אל יום עומר יביע, עד שהחופש של סיומו יגיע. בהצלחה רבה וברוב נחת, נשמע הדים אחרי שבועיים ביחד. חופשה נעימה.
והשיר השני?
השני בין המצרים.
טוב, כן, בבקשה.
החופש הגדול התחיל. את ההורים אחז רעד וחיל. גם ימי בין המצרים התחילו, והמחשבה ההתנהלות היא בתחילו ורחימו ימי בין המצרים. מצב הרוח באווירה שפופים, החום מעיק ומרגישים שדופים, הילדים יוצאים בבוקר לקייטנה, בינתיים הדאגה היא עוד קטנה, ברקע ימי בין המצרים. הדאגות לא משתנות בגלל התאריך, אבל מחשבות מעיקות כמו שצריך, כי גם כדי להתרומם זקוקים לכוח, אבל אלו הימים מעייפים את המוח, אלו ימי בין המצרים. עגלת החיים נעה בין המישרים, ולפעמים מטוטלת בין המצרים. דאגות של פרנסה, חינוך ובריאות, בית, משפחה ובעיות פוריות, גם מימי בין המצרים. יש מי שיודע לדבר ולהשיח דאגתו, יש מי ששותק ואינו מסוגל לגלות מצוקתו, והוא סוחב מסע ואין מי שמסייע, והוא לבקש עזרה איננו יודע, והוא נמצא בין המצרים. אבל גם בבין המצרים יש מקום לשמחות, ברית מילה, אירוסין, בר מצווה והולדות, ועוד הזדמנויות להלל ולהודות אף בימי בין המצרים. את העצבות ממעטים בשמחה, ואת המצרים מזמצמים והופכים לרווחה. כל עוטפי הישיגוע בין המצרים, אבל אתה נמצא גם במסתרים. משם תזרח השמש ותאיר לנו אור חדש, ממהרה ייבנה בית המקדש, ויהפכו ימים לשמחים ולמאושרים. צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ושמחה, והאמת והשלום אהבו. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי והתזרים משמחה.
אמן ואמן. תודה רבה.
ברוך תהיה.
בשורות טובות.
כל טוב, שבאמת יפכו היום לימים טובים.
אמן, אמן, אמן.
כל טוב, לילה טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
so yuragenu Pishorai rishamayim Oy, mates, oy yuragenu Pishorai rishamayim Oy, mates, oy yuragenu Pishorai rishamayim Oy, mates, oy yuragenu Pishorai rishamayim Yerushalayim avinu ya Yerushalayim avinu ya Yiyi shakubralo Yiyi shakubralo Yahto Yerushalayim avinu ya Yerushalayim avinu ya Yiyi shakubralo Yiyi shakubralo Yahto Nishalmo Nishalmo abo Ay le shama le shama wabo Yerushalayim avinu ya Le shama le shama wabo Yerushalayim avinu ya Ay le shama le shama wabo Yerushalayim avinu ya Yerushalayim avinu ya Yerushalayim avinu ya
כשאנחנו מדברים על פריצה של חומות ירושלים שהיה בפעמיים חובן בית ראשון ובית שני, הפריצה החלה כנראה מצפון, מצפון תיפתח הרעה והתחילה מאזור של שער שכם או מאזור שער הפרחים או מאזור שער החדש, בכל אופן מצד צפון של חומות ירושלים. כן. אנחנו הולכים כמה שנים קדימה ורוצים לדבר עם עורך דין שבתאי זכריה על, נצא מה שנקרא לסיור וירטואלי עם הסופר הגדול, מחבר מספר ספרים על ירושלים, בעיקר על הרוב המוסלמי. שלום עורך דין שבתאי זכריה.
שלום לכם.
ואנחנו רוצים להתחיל לעשות איזשהו סיור וירטואלי משער שכם ופנימה להיכנס לתוך העיר עתיקה כשמצידנו הרובע המוסלמי.
כן.
אז נכנסנו בשער שכם.
טוב. אנחנו נעבור בתקופה של בערך לפני קצת למעלה מאה שנה. כן. אבל זה מדובר על הדורות האחרונים.
כן.
ו... מה שמצאנו במחקרנו בשנים האחרונות, בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, שבאמת היה יישוב יהודי ניכר, לא רק ברוב היהודי, אלא גם מעבר לו, באזורים שונים של העיר העתיקה.
כן.
כן, ואפשר להתחיל את הסיור משער שכם. אני רוצה להסביר קצת למה באמת מצפון תיפתח הרעה. אולי מילה אחת.
כן, בבקשה.
כן, כי לפי דעתי, הצד הצפוני של שמחוץ לעיר העתיקה, מחוץ לחומות, הוא פחות מוגן, הוא יותר שטח ישר. אז לכן, לפי דעתי, האויב שחיפש דרך כדי להגיע ולהתנכל ליישוב בתוך חומות ירושלים, עשה את זה מצפון.
לכן מצאנו גם מספר חומות בצד צפון של ירושלים. איפה ששגרירות אמריקאית יש שם שרידים של חומות.
כן, נכון. תמיד הוסיפו חומות יותר צפונה להתגונן.
כן.
אז נתחיל בנושא שאתה...
כן, בשער שכם, אנחנו נכנסים פנימה... כן, אנחנו נכנסים פנימה לשער שכם, שמתחתנו יש איזשהו סימן של שער, שזה למעלה כתוב היליה קפיטולינה. זאת אומרת, זה היה השער הקודם לפני השער שאנחנו רואים היום.
כן, זה היה השם הרומי של ירושלים הקדומה. זאת אומרת, הם הזכירו את איליה קפיטולינה, זאת אומרת, ההשתלטות הרומית.
כן.
היא קרה ככה ליישוב, לירושלים העתיקה.
עכשיו אנחנו נכנסים בתוך שער שכם, פונים שמאלה וימינה, ואנחנו נמצאים על רחוב הגיא, נכון?
נכון.
עכשיו רחוב הגיא בצד שמאל יש איזשהו מבנה שאת כמה שזכור לי בצעירותי אמרו לי ששם היה גורג'ים, משהו שמה שנקרא גרוזינים.
אז זה נכון, לפני החומות היה בעבר, לפני הפרעות של שנות ה-30 וה-20, היה יישוב יהודי וזה נקרא, השכונה הייתה נקראת אשל אברהם. ושם עד כמה שלמדנו מתוך זיכרונות, מתוך ספרים שונים, אז באמת הם גרו מספר משפחות יהודיות, גרוזינים בעיקר, והם היו שם, כמובן בגלל האילוצים של הפרעות, אז הם היו צריכים לעזוב את השכונה הזו. הייתה אפילו מדובר על עוד שכונה שהייתה בתי ניסנבק, כן, אפילו קרוב, זאת אומרת ממול, איפה שה... היום מגרש החנייה הגדול, גם שם היו בתים, היו נקראים בתי ניסנבק, שוב מחוץ לחומות. עכשיו אם נלך הלאה, ניכנס לשער שכם, אז בצד שמאל בתוך השער, כן, אז תמיד היה בית כזה של שלוש קומות, אז אנחנו קראו לזה בית הדוקטור, וגם לפי ספרי זיכרונות שקראתי, אז היו גם שם בבית הזה כבר מצד שמאל אחרי שער שכם גרו שם משפחות יהודיות, אבל פרטים קשה לי להגיד, זה מה שידוע לי.
עכשיו
אבל...
אנחנו מתחילים לרדת מדרגות והרחוב מתפצל לשתיים.
נכון, כן. מצד אחד
הרחוב הולך לחנויס, מה שנקרא, הולך ימינה ישר עד לחנויות, שזה היה שם שוק הבשמים ושוק האורות.
מצד ימין, זה היה נקרא רחוב בית הבד. רחוב בית הבד, ומצד שמאל, שזה רחוב הגיא.
ואנחנו הולכים שמאלה ברחוב הגיא, כי זה הרחוב שמוליך אותנו למעשה עד לכותל המערבי.
קודם כל לבית, למתחם הגדול של בית ויטנברג. בית ויטנברג באמת הגיע לירושלים בסוף המאה ה-19, 1885, משהו כזה, והוא היה יהודי חבדניק, יהודי מסור, היה לו גם ממון, ואז מעניין הדבר שהוא בנה את השכונת של בתי ויטנברג, שהם אחרי בית הבריאות שטראוס, ועכשיו שם עושים שיפוץ של הבתים ושינויים, אבל המתחם הזה הוא מתחם מעניין, כי הבית עובר מעל השער, יש כימור, אם אנחנו הולכים נניח בכיוון הכותל מדרום לצפון, אז מגיעים למקום הזה ואז רואים כימור מעניין, וויטנברג זה קנה בכספו את הבית הזה, היה לו, למעשה היה בתחילה בעיה שזה לא כל כך מהר, כי את הבית, שמו עין על הבית הזה אנשי איזה כנסייה, הכנסייה הלטינית, אבל הוא השתדל בחום המצב לרכוש את הבית הזה. ומסופר שאפילו אלעזר בן יהודה, הוא עזר לו לרכוש את הבית.
ואנחנו דברים שהוא קנה את הבית בשנת תרמ"ב, ב-1882.
כן, זה בערך השנה שהזכרתי, אולי כמה שנים לפני זה. ולא רק זה, הוא גם היה שלו שם בית כנסת. נדמה לי שקראו לי בית הכנסת תפילה למשה, משה זה משה ויטנברג. וגרו שם מספר משפחות יהודיות, אבל לצערנו שוב, אני מדבר על שנות 1920, אז שוב יש בספר של משה בלוי ממנהיגי אגודות ישראל, מספר בצורה ככה עצובה איך היישוב הזה חרב על ידי השכנים הערבים, וחיסלו את היישוב. אבל כיום באמת לאחר כמה שנים אנחנו רואים שאחרי מלחמת ששת הימים הגענו לבית הזה וראינו את המזוזות שבתוך הכניסה, וישנם כיום מספר משפחות יהודיות מאנשי עטרת כהנים שהם גרים במתחם הזה של ויטנברג.
ואתה לפני למעלה מ-30 שנה קובע שם מזוזה וכפתת מנחם אב תל שם זן.
נכון, אתה צדק. ישנו בספר שאני כתבתי שנקרא ירושלים הבלתי נודעת, אז שם ישנו פרק שיוחד למתחם הזה של מוישה ויטנברג, והיה לי הזכות והמזל שאני בדיוק הייתי מבין אלה שקצת פעלו בעניין הזה. ובאותו יום שנכנסו לדירה הראשונה, אז יתרה מזלי וגם נתנו לי את הזכות לקבוע מזוזה באחד הכניסות. אז אתה זכרת מה העניין.
נכון, והבית הזה באיזשהו שלב הפך להיות גם בית של אריק שרון?
כן, זה היה ככה, באמת הפרסומת הראשונה קיבל הבית, המקום, כשאריק שרון, שהיה אז פעיל ומקורב לאנשי עטרת כהנים, אז הם עשו לו את הג'סטה ואמרו לו, תראה, אנחנו נותנים גם לך דירה. ואז הוא נכנס לדירה, הוא קיבל כנראה מפתחות לדירה, אני לא יודע כמה ימים או כמה חודשים הוא גר בדירה, אבל בכל אופן אני זוכר שאז עשו עניין שלם ובאו הרבה אנשים לבית הזה כאילו לברך אותו על זה שהוא חזרה עטרה ליושנה.
והוא התיישב, אבל אני לא יודעת כמה זמן, כמה פעמים שהוא גר שם, אבל בכל אופן הבית הזה קיבל את השם ביתו של השר אריאל שרון.
כן, נכון ככה.
עכשיו, מה יש בתוך המבנה הזה? כשאנחנו נכנסים פנימה לחצר, יש שם, אני מבין, שתי קומות?
זה למעשה, עד כמה שאני יודע, זה מורכב לשתי חצרות. החצר העיקרית היא הבית הזה שמעל הכימור.
כן.
וכנראה ששם היה גם בית הכנסת. ולפני מספר שנים גם נכנסו לבית שהוא יותר צפונה, מצד ימין של הכביש,
כן.
מצד ימין של הדרך. ושם גרות גם כן כיום מספר משפחות יהודיות, צעירים שהם קשורים לאנשי עטרת כהנים.
אנחנו יודעים בהיסטוריה מי גר שם בחצר, חוץ מה שהזכרת אתכם משה בלוי?
תראה, אני בספר שלי אני פירטתי כמה משפחות, שמות של כמה משפחות. אני כרגע לא...
אני עד כמה שאני זוכר, בספר שאתה מספר על עורך דין לירושלמי מודחה בוקסבוים, שגר שם...
כן, גם הוא בזיכרונותיו מספר שהוא גר באחד... בזמן מה בבית הזה.
או רפאל דננברג.
דננברג, נכון, שהם היו, הם חלבנים היו.
כן.
כן, זה נכון. כן, אבל...
ואופטיקה ידידיה...
נכון, משפחת ידידיה גם כן, נו, אז...
היו כמה משפחות מעניינות שגרו שם בתוך החצר.
כן, כן.
עכשיו, היום זה יושבים שם אנשים מעטרת כהנים.
כן, מה שיש לספר שבגלל זה שאריק שרון קיבל את הדירה, אז אודות לו שמו שם...
שמירה.
שמירה, שומרים. ואז הדבר הזה, זאת אומרת, הייתי אומר שכן לאנשים חלקו מהם קצת מהפחד ללכת משער שכם לכיוון הכותל. בגלל השמירה הזו, שמיננת עד היום הזה ישנה שם שמירה.
בהחלט, כן.
על המתחם הזה.
עכשיו אנחנו ממשיכים משם ופונים שמאלה למה שנקרא ויה דל רוזה.
כן.
הוא לקראת סוף הויה דל רוזה, לפני שער הריות, יש שם רחוב קטן, גם בצד ימין, גם בצד שמאל. הרחוב בצד שמאל פונה לשער הפרחים. הרחוב בצד ימין פונה לרחוב קטן, שאיך קוראים לרחוב הזה? הגענו לבוב חוטה.
זהו, כאן אתה מגיע באזור אחר קצת.
כן.
וזה אזור, זה מעניין. זאת אומרת, אפילו לפני 29, היה באזור הזה, שזה צפון מזרח של העיר העתיקה, יישוב, במשך כמה עשרות שנים, היו שם משפחות יהודיות, אבל הם היו צריכים לעזוב שם עוד לפני זה. זה היה בפחות, וזה משהו באמת מפליא שבאזור מרוחק כזה, בין הכנסיות שם, בכל זאת גרו שם משפחות יהודיות.
אנחנו דומה למעלה מ-100 שנה שגרו שם יהודים.
היו כמה עשרות שנים.
כן.
והאחרונה שאני סיפרתי בספרי על האזור הזה, גם בספרי הזה שהזכרתי אותו, ירושלים הבלתי נודעת, יש, נדמה לי שהפרק האחרון הוא אזור בפחותה. אז שם הוזכר שהייתה שם התושבת האחרונה שגרה באזור בפחותה, הייתה אישה בשם רחל גרין, רוחלה גרין. והיא הייתה עוזרת לערבים ברפואות טבעיות, צמחים, וממש הערבים שמרו עליה. והרבה מסופר עליה שהיא כאילו נשארה האחרונה לגור באזור בפחותה.
זאת אומרת, האחרונה, עד איזה שנה היא גרה שם?
אני חושב שזה ודאי עד 1930 מקסימום, כי שם זה חרב. מספר רבן ציון ידלר, שהדרשן הירושלמי הידוע, היה אומר, אוי, עזבו את בפחות, והוא הצטער, הוא אפילו ידע על זה והזכיר תמיד את השכונה הזו. אבל המעניין הדבר, שלפני שנתיים שלוש פורסם של ספר של פרופסור אמנון כהן מהאוניברסיטה העברית, והוא פרסם פסקי דין או החלטות של בית הדין המוסלמי, ששם מדובר הרבה על בתים, על דירות ובתים יהודיים שהיו שם, ומוזכרים שמות, וזה גר בסמטה זו, וזה גר בסמטה זו. זה ממש מפליא, כי מה שקוראים המחכמה, שם היו דיונים גם על בתים. וזאת אומרת, מישהו אם היה צריך לרשום נכס שהוא קנה, אז הוא רשם את זה במחכמה. כן, אז שם הוא מזכיר, לא יאומן, יש שם מציינים בדיוק איפה הבית, באיזה סמטה, ויש לו גינה, ויש לו גינה עם פירות, וממש לא יאומן.
היו שם גם חצרות מנים, כמו חצר ורשה שהיה בשכונת בפחותה.
כן, נכון, נכון. זה החצר הבולטת שם, היא חצר ורשה ששני הרבנים עוד בשנות ה-80 של המאה ה-19, הם היו בין אלה שהם מימנו, הם עזרו לרכוש את החצר הזו לבתי בשביל יהודים.
בשביל יהודים שיש לכם
כאלה? נראה הרבי מקליש היה אחד מהם.
היה שם גם חצר שכולל אסטרך. גם היה באותו שכונה.
כן, כן, זה נכון, השם הזה, כי הקונסול האוסטרי גם כן גר באזור הזה. היה שם בית של הקונסול האוסטרי גם כן באזור בפחותה. כן, ודרך אגב, שני הרבנים האלה מפולין, שהזכרתי אותם, הם היו מעין אלה שהקימו את ישיבת חיי עולם.
כן.
כן, וזה ממש שני הרבנים האלה. ישיבת חיי עולם עצמה, היא גם כן התחילה באזור ברחוב חלדיה. וזהו, שעשי השובו בנים, הם...
אנחנו עוד נגיע לשם. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מדברים על בוב חוטה, רק שהמאזינים יבינו, מה זה בוב חוטה? זה שער החטאים.
זה, בוב חוטה זה אחד השערים הצפוניים של הר הבית. זאת אומרת, יש, ובב זה שער, והפחות הזה הוא שער החיטה, או יש לזה פירושים שונים על מהות השם הזה של בבחות, אבל יש אומרים בבחות בשער החטא, גרסה אחרת, אבל אולי לא השער, יש שם שער השבטים, שהוא שער הצפני, והשער השני הוא שער בבחוצה.
לא רק בבחוצה, יש שם עוד שער, נדמה לי, שנקרא שער פייסל.
כן.
גם כן שער חשוך כזה.
כן, שער חשוך, נכון.
עכשיו, בהמשך של הבבחוצה, זה כשהולכים לכיוון שער הריות, כמדומני בצד ימין היה ברכת ישראל. הייתה שם בריכה?
ברכת ישראל, נכון. זה כבר באזור... שזה מול, זה ממש
מול הכנסייה של האחים הלבנים,
על יד החומה, על יד החומה הצפונית של הר הבית, ממש גובל, קראו לזה ברכת ישראל, ממש שם היה בריחה צפונה לחומה הצפונית של הר הבית.
בהחלט. עכשיו אנחנו משם, מאזור שבא פחות, נחזור חזרה לכיוון רחוב הגיא.
כן.
ואז אנחנו הולכים על הרחוב, יש שם את הבית ספר שעולים על הגג שם, ואפשר לראות את רצפת הר הבית, נכון? יש שם בית ספר של ילדים, בית ספר ערבי, שמשם אפשר לראות את רצפת הר הבית.
אני זוכר, או אתה מזכיר לי עובדה מעניינת.
כן, הלכת עם אבא שלי שם, לכן אני זוכר.
כן, 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 זהו. אז הרב גורן, זיכרונו לברכה, הוא הרי תמיד אחד הדברים האהובים עליו, שללכת ביום הכיפורים, להתפלל ממש לראות את הר הבית. ואז בתחילה, היו מתפללים שם, נדמה לי, בית ספר עומריה.
עומריה, כן.
נכון, עומריה. ואני זוכר, באחד הפעמים, או אפילו יותר מזה, אני הייתי גם כן בקבוצה של הרב גורן, והיה בולט מאוד המסירות נפש שלו, כי אם הוא היה אומר שהבית ספר הוא ממש כאילו כמעט בתוך המתחם של בית המקדש. ואז הוא היה נוהג לפי המנהג של ההשתחוויה, הייתה ממש, זאת אומרת, כשקראו קוירים בתפילת עולה במוסף של יום כיפור, היו הרי קוירים משתחווים, ואז הוא היה עושה קוירים משתחווים ממש כמו בהר הבית שהיה בזמנו בשעת קיום הבית, והיה משתתך לגמרי. אבל זה היה מספר שנים. אחרי זה הוא עבר בתפילות שלו, והיה לו תמיד מניין מכובד, הרב אריאל היה, ואני זוכר, ואני השתדלתי גם כן להיות בקבוצה הזו, אחרי זה הוא עבר לאזור המחכמה. זאת אומרת, בסוף רחוב השולשלת...
ישיבת ההידרה היום.
מה?
איפה שהקים את ישיבת ההידרה.
נכון, הידרה זה יותר מערבה, אבל המחכמה זה ממש גובל עם חומת הר הבית. ושם כן, לפי המוסר, מה שאני חושב, זה ממש, אני חושב שבית הכנסת שבתוך הבניין המחכמה, ממש נכנס כאילו, ממש כאילו בתוך המתחם של הר הבית. והיו שם, היו מתפללים, וזה היה איזו הרגשה אילאית ממש להיות שם, כאילו הרגשנו שאנחנו בבית המקדש.
Oh.
oy ben izike khalam oy bir meyda
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
פסטיבל האור בירושלים חוזר. בואו לטייל בין המסלולים המוארים וליהנות מהאווירה הקסומה של העיר העתיקה. מגוון מרהיב של יצירות אמנות באור מהארץ ומחול. הקרנות ענק על מבנים היסטוריים. הפסטיבל מתקיים בעיר העתיקה בירושלים בין 28 ביוני ועד 6 ביולי. מ-8 בערב עד 11 בלילה ובמוצאי שבת עד חצות. פרטים באתר iTravelJerusalem.com או במוקד העירוני. הכניסה חופשית.
מזגן קונים בטרקלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה ברשת אופטיקה הלפרין מתנה. עכשיו בכל סניפי
טרקלין חשמל כהלכה, הרשת הגדולה והזולה למוצר הדתי,
בכפוף לתקנון.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
שלום, כאן אבי עידן ונפתלי בר נתן. נפתלי, כמה כסף אני צריך בשביל להשקיע במנצ'סטר?
300,000 שקלים, אתה בתמונה ואתה מרוויח חודש בחודשו הרבה מאוד כסף.
וזה בטוח?
בטח שזה בטוח.
שמעתם? זה בטוח, אז תתקשרו 03-7309-222, 03-7309-222
ותשקיעו בטוח.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד. חייגו, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
חברים, צאו לדרך.
המסלול מוכן, התחל בנסיעה.
אלפים כבר מתניעים בנוסעים בטוח עם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן. רק עכשיו במחיר השקה בלעדי החל מ-370 שקלים בלבד.
בכיכר, צא ביציאה הראשונה.
כן, שמעתם נכון, רק 370 שקלים בלבד. הכי מתקדם, הכי איכותי, הכי נקי. חייג עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק.
הגעת ליעד, הדרן.
מזגן קונים בטרקלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה ברשת אופטיקה הלפרין מתנה. עכשיו בכל סניפי טרקלין חשמל כהלכה, בכפוף לתקנון.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
עכשיו אנחנו ממשיכים משם, מי אביה דל רוזה. חזרנו חזרה לרחוב הגיא, אנחנו כן. פונים שמאלה, ואז אנחנו מגיעים לישיבה הגדולה, תורס חיים.
תורס חיים, טוב.
תורס חיים, אפשר לדבר הרבה מאוד, אבל בוא תספר לנו מה זה תורס חיים.
כן, אבל בשביל, לגבינו, תורס חיים, זאת אומרת, אנו שהתעניינו ברכוש היהודי הזה, זה הייתי אומר שם, הוא דליקה האבוקה, מיד אחרי ששת הימים, ושם התחילו, הכרנו את המקום ונודע לנו על קיום הישיבה במקום הזה. זה עורר בנו התלהבות ועד היום, ושם התחלנו להתפלל, אפשר להגיד מספר חודשיים אחרי מלחמת ששת הימים. וזאת הייתה ישיבה שייסד את היהודי בשם רבי יצחק וינוגרד, והוא היה לו התלהבות גדולה. מסופר עליו שהוא למד בישיבת ולוז'ן, שהיא עם הישיבות. ואז הוא אמר, אני אבוא לירושלים, ושם אני אייסד ישיבה שהיא לא תסגר כמו ישיבת ולוז'ן שנסגרה על ידי השלטונות הרוסים, והישיבה הזו תתקיים, כמו שאומרים, לעד. וככה קרה שבאמת המקום, הישיבה הזו שהייתה, שנמצאת באזור כל כך פרובלמטי בין הרוב המוסלמי על יד הוויה דולורוזה של הנוצרים, ודווקא המקום הזה, מה שקרה הוא שתושב ערבי שהיה שכן לישיבה, אז בשנים הקשות האלה קיבל עצמו את התפקיד של השמירה של המקום, והוא שמע, והראשון שמע עד 48 נפטר, ואז אחיו המשיך. והוא ממש, הוא שמר על המקום, נשארו ספרי הקודש, וזה, הרי מדובר כאילו הכל נהרס ב-48. אבל דווקא במקום הזה, שנמצא במקום כל כך אסטרטגי, נקרא לזה, ודווקא זה נשמר, והיו גם אפילו ספרי תורה, וכל הרעיתים שהיו, הכל נשמר.
יש לי איזו סיבה גדולה, כי למה רבי צה לוינוגרד התעקש להישאר שם בישיבה, ולא רצה לעזוב? והוא עם הסיפור של המשיח שהגיע לירושלים.
כן, אני הבאתי את זה בספרי. הפרק הראשון מוקדש לישיבה הזו של תרס חיים, ושם אני כותב שלחצו עליו בכל מיני דרכים, אבל הוא אמר, אני אספר את האגדה, הוא אמר שמקובל עליי כשיבוא המשיח אז יכריז עליו אליהו הנביא בשופר יתקע שהנה הגיע המשיח בהר הבית. אחר כך הוא צריך לעבור לתחנה השנייה, אז הוא אמר, מה, איפה תהיה התחנה השנייה של המלך המשיח? בוודאי באיזה בית יהודי קרוב, קרוב למתחם, להר הבית, למקום המקדש. מהו המקום הקרוב ביותר למקום המקדש? ישיבה תרס חיים. אז זהו המקום השני אחרי המקדש למלך המשיח. אז איך הוא אומר, איך אני אמסור את המקום של התחנה השנייה של המשיח לחזרה לגויים? והוא לא יצא, והתראה המזל באמת, ועד היום יש שם, המקום הזה נשמר, וישנה שם היום ישיב, כבר מספר שנים, ישיבת תורת כהנים, אבל גם המניין של מניין לוחמי ירושלים, כן, שמתקיים עד היום הזה, ותאמין לי רב ישראל, אני ברוך השם זכינו, ואני ובני, בניי והנכדיי.
ומוטל קופות מגיע לשם?
בטח,
הוא מביא את הקורס.
הוא הגבי הראשי.
והוא עושה חתיך הדרך להגיע לשם, הוא הולך ברגל הרבה.
כן, הוא גר בקריית משה, ולכן תמיד, היות ורחוק לו, אז הוא מזרז את המניין, אז מה לעשות, אבל מסירות נפש.
אז כל שבת יש שם המניין, כל שבת בבוקר?
כל שבת, והאמן לי, רבי ישראל, אפשר להגיד שהמניין גדל ובאים הרבה צעירים. ואני, כשאחד מאלה שמופיעים שם, האמן לי, זאת חוויה להגיע לשם, כי אתה מגיע אתה מגיע דרך הסמטאות, דרך השווקים, והנה פתאום אתה עולה לבניין הזה, אתה רואה חל ישיבה עצום, בית יהודי באזור הזה. אז זה ממש בלתי, אי אפשר לשער את ההנאה הרבה, ההרגשה היפה, כי לפי דעתי, אם מדברים על ירושלים השלימה, לפי דעתי, הבית הזה שנמצא באזור הזה, שהוא מרוחק מהרוב היהודי, הוא המסמל באמת באופן בולט ביותר את הסיסמה של ירושלים השלימה.
בהחלט.
וזה מה שלפי מה שאני חושב.
בהחלט, ושם זה מקום כזה שנמצא בלב הרוב המוסלמי, בניין גדול ומפואר, שאפשר גם לראות אותו למרחקים, מי שמגיע באזור הזה. המעניין שלמעלה יושבים לומדים תורה, למטה יש שוק, ולא פעם נוצרים עוברים שם עם התומה שלהם, אבל הישיבה למעלה פורחת.
כן, לא פורחת, אבל האמן לי, רבי ישראל.
כן.
אני, כשאני מגיע, לפעמים, לרוב אני הולך לבד. אם הטלס יוצא מהבית, מגיע לשם. אז אנחנו דווקא יצרנו אפילו יחסי ידידות עם השכנים, עם בעלי החנויות שבאזור, והם כבר יודעים שאנחנו מגיעים למקום הזה. וברוך השם, ממש תענוג לראות את זה, את הפינה הזו, ותמיד את המניין שגדל, ומאוד שמח. אנחנו גומרים את התפילה בשירה של שבחי ירושלים בנוסח ספרד ובמרקוד, עוד תשאל. וזה בפעם מגיעים יותר צעירים ויותר צעירים, והם אוהבים. כמובן יש גם פינה מזרחית של יהודי שהוא מהעדה הקורדית, עדיקה, שמו מורחה עדיקה, ומורחה עדיקה מכין את הפינה המזרחית בתוך בית הכנסת. לכן אני מציע לציבור שהם באים פעם לירושלים, או אפילו כדאי לבוא לירושלים באחת השבתות ולהתערר באיזה מקום ולהגיע להתפלל בבית הכנסת שולטר אז חיים ישיבת עטרת כהנים.
רק צריך להזכיר שהיו מספר יהודים חשובים שפעלו בעניין הזה, שזה היה משה חיים וינוגרד זיכרונו לברכה,
רב ניסן זקס,
רב ניסן זקס זיכרונו לברכה, אנשים שפעלו, שגם הביאו שם ספר תורה, הכניסו שם ספר תורה, והיו עוד כמה יהודים, מלך אלברטל זיכרונו לברכה.
אני אזכיר עוד מישהו שהוא באמת חלה לאחרונה ולברך אותו, מרדכי פרימן.
כן, בטח, כן.
היה מגיע, ובאמת מאחל לו שבריאות שלמה.
דוד מקובסקי, מוישה שפירא, גדליה שרייבר.
גדליה שרייבר, ברוך השם, יחזקאל קירשנבוים, אתה רואה, ועוד כמה אנשים שהם אהבו את המקום הזה.
ברוך השם. כן. עכשיו אנחנו נרד מהישיבת אורס חיים, אנחנו ממשיכים כאילו דרומה לכיוון הכותל המערבי, בצד ימין יש בית הכנסת שנקרא מי מנוחות, את כמה
נכון,
שאני זוכר.
נכון, זה... או חזון יחזקאל.
חזון יחזקאל.
זה אחיו של רב מאיר כהנה.
רב נחמן כהנה.
רב נחמן כהנה, הוא יש לו את החזוק על המקום הזה, אבל זה בית העדה הגורג'ית.
אהה, כן.
הנה כאן הקשר עם השכונה הזו שהזכרנו אותה בתחילה ועם המקום הזה, ובאמת רב נחמן מקיים שם את המניין בשבתות, וגם כן יש לו כבר את המבקרים שלו, את המתפללים שלו, אבל יחד עם זה הוא עושה שם עבודה. הוא הרי יש לו ספר, מוציא ספרים, כן, שנקראים מי מנוחות, שזה פירוש ועיון בתוספות של השעס.
כן, כן, יצירה מאוד מיוחדת שלו. עכשיו משם אנחנו ממשיכים דרומה ומגיעים לפינת חוב שער הברזל.
כן, אז אני עד כמה שאני זוכר, אז את ספרי חילקתי גם לרחובות, זאת אומרת, יש שם פרק על רחוב שער הברזל. רחוב שער הברזל מוזכר שבסוף, שוב, קרוב להר הבית, אז ישנו הכותל הקטן. ושם אנשי עטרת כהנים מתפללים בליל שבת. אבל הזכרתי שהיו גם משפחות מרוקאיות, שהם גרו, מספר משפחות שהם גרו ברחוב הזה. אבל בעיקר, גם יש לי פרק שם בספר הזה, ירושלים הבלתי נודעת, שנקרא יהודים ברחוב שער המשגיח, ושם גם כן הזכרתי שרב יוסף חיים זוננפלד הגיע לירושלים, אז הוא יחד עם רבו
רב רום שג,
אז הם הגיעו והם גרו בימים הראשונים בחצר רבי סוחר שק, זאת אומרת, זה היה בנו. בנו קדם
לרבון שק. הוא בא קודם לקנה החצר, כן.
ושם הייתה החצר שברחוב שער המשגיח. וגם הוזכר גם שאפילו בן יהודה התגורר בשער הזה, אבל בסוף שער המשגיח, עוד יד הר הבית, היו שם בעבר שני בתי הסוהר, חפסל דם, ועוד זכר, זאת אומרת שער של אלה שהם שפוטים בדיני נפשות, חפסל דם וחפסל רובת, זאת אומרת זה בית סוהר מול בית סוהר. ושוב אני מזכיר שם את בן יהודה, שפעם עצרו את בן יהודה, חשבו שהוא מטיף משהו, אומר משהו נגד השלטון הטורקי, אז הוא ישב בחפסל דם. ובפרק שם אני מוזכר שם איך רחל ינאי באה לבקר אותו, ואיך שאשתו כותבת לו, והוא עונה לה ואומר, אני בטוח שאני אשוחה, ובאמת הוא ישב שם מספר ימים ואשוחה. אז הזכרנו גם שעד כדי כך שאיך יהודים הגיעו גם לאזור הזה. היו שם עוד יהודים, למשל היו משפחות יהודיות של עולי הונגריה, ברימגרטן היה היהודי הראשונים של עולי הונגריה שהגיעו לאזור וגרו בחוף שער המשגיח, היה יהודי בשם מוישה ארם ברימגרטן, ושהוא גם כן ייסד בית כנסת, ובנו היה דוד ברימגרטן, שהיה לו חנות ברחוב הזה, בפינת הרחוב של רחוב המשגיח והגיא, ויחד עם זה הוא היה בעל החנות בקולת, אבל יחד עם זה הוא היה כותב כתבות לעיתון המגיד. הוא היה כאילו הדובר וכותב כתבות מה נעשה בירושלים לעיתון המגיד, היה שולח כתבות.
אבל גם שם היה, בפינה הזו ברחוב, היה שם גם כן עיתון אחד החבצלת, ישולדו פרומקי.
זה אתה צודק. זאת אומרת, נכון, ממש אם הולכים מספר צעדים בתוך הוויה דולורוזה, מכיוון של ישיבת תורה חיים, ואתה נכנס לוויה דולורוזה, אז בצד שמאל אתה פונה, בעבר קראו לסמטה הזו רחוב הדגל, היום זה שונה שם הרחוב, וממש באמצע הסמטה, בין הוויה דולורוזה ורחוב מעלות המדרשה, אז שם הייתה חצר גדולה, בחצר הזו היה המערכת והדפוס של העיתון של החבצלת, בעל החבצלת
ישראל דור פרומקין,
וכמובן מי שתיאר את החצר הזו זה היה בנו השופט גד פרומקין, והוא כותב בצורה מאוד מעניינת על החצר הזו, שהיה לו תחתיים שניים ושלישים, ושם היה כל המערכת וכל הדפוס, ואפילו בית כנסת בנוסח חב"ד היה גם כן בחצר שלו. והוא כותב שם איך שלפעמים לא היה מניין, אז היו מכריזים דבנן דבנן כדי לאסוף איזה מניין יהודים שהתפללו בבית הכנסת של פרומקין. לפרומקין, לישראל דוב, קראו לו, הוא כל כך היה לו מוכר בעיתו שלו, שקראו לו בעל החבצלת. והספר של גד פרומקין בפרקים הראשונים,
דרך שופט בירושלים.
שם זה ממש תענוג לקרוא את הפרקים הראשונים, ששם הוא כותב על החצרות, והוא גם מזכיר את הישיבה תרס חיים של רבי יצחק לוינגרד. דרך אגב, לרבי יצחק לוינגרד קראו לרבי יצחק מסמיד.
נכון, כן.
כן. ואחר כך, אז זה ביחס לעיתון הזה החבצלת.
כי בחר השם בציון עיוור מי שבוי, כי יקוי בחרי כך ישרם ולזכורסוי. בוחר שם בציון, עיוור מי שבלוי, כי יקי בוחר לוי כה ישראל ולזכור עשי.
איי איי איי,
כי לא ייטוי ששם אבוי, כי לא ייטוי ששם אבוי, ונחוס אוי לא יעזוב. כי לא ייטוי ששם אבוי, כי לא ייטוי ששם אבוי, כי לא ייטוי ששם אבוי, ונחוס אוי לא יעזוב. כי בחר השם לציון, כי ברמו אישם לא, כי יקב בחר לא, ציון, ציון, עיוור מי שבלוי,
רוסי איי 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 כי לא ייתוי ששם אמור כי לא ייתוי ששם אמור כי לא ייתוי ששם אמור ונח רוסי לא יעזוי כי לא ייתוי ששם אמור